סוחים סמכי עמוד א', אומרת הגמרא, יצתה כת ראשונה, למדנו במשנה לעיל בדף סמך ד' עמוד א', יצתה כת ראשונה, נכנסה כת שנייה, יצתה שנייה, נכנסה שלישית. כמו שלמדנו, הפסח היה נשחט בשלוש כיתות. ציבור שוחטי הפסח היה מתחלק לשלוש קבוצות. כתוב במשנה שכאשר הקבוצה הראשונה הייתה גומרת, הייתה נכנסת הקבוצה השנייה. וכאשר הקבוצה השנייה הייתה גומרת, הייתה נכנסת הקבוצה השלישית. מצווה מהתורה שציבור שוחטי הפסח התחלק לשלוש קבוצות. אומרת הגמרא תנה, היא הייתה נקראת כת עצלנית. הכת השלישית הייתה נקראת כת עצלנית על כך שהיא התעצלה להיות אחרונה. שואלת הגמרא, ואולו יישג ידליו אוכרים היה ולו למעבד. הרי אי אפשר בלעדי הכת השלישית. כי הרי קורבן הפסח צריך להישחט בשלוש כיתות. אז מכיוון שאי אפשר בלעדיה, כיוון שצריך שלוש כיתות, למה קוראים אותה בלשון גנאי? למה קוראים אותה כת עצלנית? מתרצת הגמרא, אפילו אוכי, בואי אלי לזרוז נפשה היו. בכל זאת, הם היו צריכים להזדרז ולהיות מהראשונים. כדטוני, רבי אומר, אי אפשר לעולם בלא סם ובלא בורסי. העולם לא יכול להתקיים בלי בשמים ובלי מאבד אורות. לבשמים יש ריח טוב, לאורות יש ריח רע. העולם לא יכול להתקיים בלי בשמים ובלי בורסי. אשרי מי שאומנותו בשם, אוי לו מי שאומנותו בורסי. עוד אומרת הגמרא, אי אפשר לעולם בלא זכרים ובלא נקבות. אשרי מי שבניו זכרים, אוי לו למי שבניו נקבות. נכון, העולם אינו יכול להתקיים בלי זכרים ובלי נקבות. אבל אשרי מי שבניו זכרים, ואוי לו למי שבניו נקבות. המערשו בבבסרה, בזיין עמוד בייס מסביר, שרוב זרעו יהיה בנים, אבל שיהיה לו בת, כדי לקיים מצווה ספרו ורבו. המאירי בקידושין, פי בייס עמוד בייס מפרש, בכוונת הגמרא, אוי לו למי שבניו זכרים, אוי לו למי שבניו נקבות, שהכוונה שבניו הזכרים חשובים כנקבות. כמעשה הוא בכל, למדנו במשנה כמעשה הוא בכל, כך מעשה הוא בשבת. כמעשה הוא של קורבן הפסח בכל, כך היה מעשה הוא בשבת, אלא שהכהנים היו מדיחים את העזרה בשבת שלא ברצון חכמים. הכהנים היו מדיחים את העזרה בשבת, וזה היה שלא ברצון חכמים, חכמים התנגדו לכך. שואלת הגמרא שלא ברצון מן, מי הוא התנא שסובר שאסור להדיח את רצפת העזרה בשבת? אומר רב חסדא שלא ברצון רבי אליעזר. רבי אליעזר, כפי שהגמרא תביא מיד, רב לזר סובר שהדחת רצפה אסורה בשבת מדאורייתא. דאי רבונן או אמרי שבוסו ואין שבוס במקדש. רב לזר סובר שהדחת הרצפה אסורה בשבת מדאורייתא. ממילא גם במקדש יש בכך איסור. אבל רבונן שסוברים שהדחת הרצפה אסורה רק מדרבנן, לשיטתם הדחת רצפת העזרה בשבת צריכה להיות מותרת, כי אין שבוס במקדוש. נגד הגמרא מהי? איכן מצינו שנחלקו בכך רב לזר וחכומים? אומרת הגמרא דתניה, אחד החולב, החולב את הבהמה בשבת, והמחבץ, מחבץ הכוונה, שהוא מניח כיבת בהימה בתוך החלב כדי להפריד בין החלב עצמו למי החלב שבתוכו. והמגבן עושה גבינה כגרוגרת. השיעור של הדברים הללו כדי להתחייב עליהם בשבת הוא כגרוגרת. ממשיכה הברייסה ואומרת, המכבד, מכבד הכוונה שהוא מטטה את הבית, והמרבץ מזלף מים כדי להשכיב את האבק שלא יעלה באוויר. והרודך לא דבש, אדם שעשה בשבת את אחד מהדברים האלו, בשוגג חייב חטאת, איזיד ביום טוב לוקה את ה-40 דברי רב לזר. רב לזר סובר שיש בדברים האלו איסור דאורייתא. המכבד וכן המרבץ, רב לזר סובר שהם אסורים מדאורייתא, משום השבויי גומויס, הם משווים את הגומות שבבית, משווים את הגומות שברצפת הבית. רודה חלות דבש, סובר רב לזר שיש בכך איסור מדאורייתא, משום אויקר דובו מגידולוי, הוא חייב על כך משום קויצר. כך שיטת רב לזר, שהדברים הללו אסורים מדאורייתא. חכמים אומרים, אחד זה ואחד זה, אינו אלא משום שבות. חכמים סוברים, שבין כיבוד, בין ריבוט, בין רדיית חלות דבש, אינם אסורים אלא משום שבות, הם אסורים רק מדרבנן. התוספות בשבס, צדיקי עמוד א' מבארים, שהמחלוקת בין רב לזר לחכמים, האם זה פסיק רישא, שעל ידי הכיבוד והריבוט, הוא יבוא לידי השבויי גומס או לא? אצלנו התוספות מבארים, ששיטת רב לזר שהוא מתכוון להשוות גומות, לכן יש בזה איסור מדאורייתא. לגבי חלות דבש, סוברים רבונון שאין ברדיית חלות דבש איסור מהתורה של קויצר, כי קויצר זה רק כאשר הוא תולש מהקרקע ממש. ולענייננו, הנה רואים שרב לזר וחכמים נחלקו, האם הדחת הקרקע בשבת אסורה מהתורה או מדרבנן. ואם כן, אותם חכמים שכתוב במשנה שמתנגדו לכך, שידיחו את רצפת העזרה בשבת, הם כדעת רב לזר, שהדחת הרצפה אסורה בשבת מדאורייתא. לכן גם במקדוש יש בכך איסור. כי לפי חכמים, שהדבר אסור רק משום שבוס, אין שבוס במקדוש. לפי חכמים, שהאיסור בהדחת הרצפה הוא מדרבנן, במקדוש מותר, כי אין שבוס במקדוש. אומרת הגמרא רבה שיאמר אפילו תימא שלא ברצון חכמים, ורב נוסון אי, דתניא רב נוסון אומר, שבות צריכה איתירו, שבות שאינה צריכה לא איתירו. מה שהמשנה אומרת, שהדחת רצפת העזרה בשבת, הייתה נעשית שלא ברצון חכמים, הכוונה לרב נוסון, שאומר שאומנם אין שבוס במקדוש, אבל רק שבוס, שנצרכת לעבוד הסמיקדוש, אבל הדחת הרצפה לא הייתה נצרכת לעבוד הסמיקדוש, כי היא הייתה נעשית לאחר שכבר שחטו את קורבנות הפסח, ומכיוון שהיא לא הייתה נצרכת לעבודת המיקדוש, לא יתירו אותה. אומרת הגמרא רב יהודה אומר, כוס הים ממלא, למדנו במשנה, רב יהודה אומר, כוס הים ממלא, מדם התערובת, מאדם שנשפח על הרצפה, שמעורב בו דם מכל הקורבנות, וזורק ממנו זריקה אחת על המזבח, ולא הודו לו חכמים. אומרת הגמרא תניא רבי יהודה אומר, כוס היה ממלא מדם התערובות, שאם ישפך דמו של אחד מהם, נמצא זה מכשירו. רבי יהודה אומר, שהיו ממלאים כוס מאדם שנשפח על הרצפה, שבאותו דם שנמצא על רצפת העזרה מעורב בו דם מכל הקורבנות וזורקו על המזבח, שאם ישפך דמו של אחד מהם, שאם ישפך דמו של אחד מקורבנות הפסח ולא ניתן ממנו על גבי המזבח, נמצא זה מכשירו, נמצא הכוס הזה שמילאו ממנו וזרקו אותו על גבי המזבח, מכשיר אותו, כי הרי גם הדם שנשפך מעורב בו, גם אדם, גם אם היה דם מאחד קורבנות הפסח שלא ניתן ממנו על גבי המזבח אלא הוא נשפח על גבי הרצפה, אותו כוס מעורב בו גם מאותו דם, הוא מכשיר את הקורבן. אמרו לו לרב יהודה, לא נתקבל בכלי. אם אתה חושש שדם של אחד מהקורבנות נשפח על הרצפה, אז הוא גם לא יתקבל בכלי. דם שנשפח לפני שהתקבל בכלי אין לו תקנה, גם אם הוא יאסוף אותו לאחר מכן, והוא לא קשר להיזרק על גבי המזבח, ואם כן, איך יוכשר אותו קורבן שדמו נשפח לפני שהוא התקבל בכלי? אומרת הגמרא מינו ידה, מניין לחכמים לקבוע בוודאות שהדם שנשפח על הרצפה מצוואר הבהמה לא נתקבל בכלי? אומרת הגמרא אלא אוכי כה אמרי לי, שמא לא נתקבל בכלי. תחשוש שם האדם לא נתקבל בכלי ולא מועילה לו זריקה. נגד הגמרא אומר לו, אבל אני לא אמרתי אליו בשנתקבל בכלי לפני שנשפח על הרצפה. מנו יודע רב יהודה שאדם שהוא ממלא בקוס נתקבל בכלי שורס ואחר כך נשפח. שמה הוא נשפח קודם שנתקבל בכלי ואין לו תקנה. ואף על פי מסבירה שייתכן שהוא נשפח לאחר שהוא יתקבל בכלי, ואז הזריקה תכשיר אותו. בכל זאת, מכיוון שכל דינו של רב יהודה לא נאמר אלא על צד של חשש שמה נשפח מדם הפסח, אין לנו לתקן תקנה שלא מכשירה את הקורבן בוודאות, מסביר רש"י. מתרץ את הגמרא, כהנים זריזים הם, ובוודאי שהם נזהרו לקבל את כל אדם, ואדם שנשפח על הארץ נתקבל תחילה בכלי. שואלת הגמרא, אי זריזים המים משתפיך? למה יש לחשוש שאדם נשפח לאחר שהוא יתקבל בכלי? אומרת הגמרא, אגב זריזו סיו דעבדים משתפיך. מתוך שהם מזדרזים וממהרים לזרוק את הדם, עלול לכלי ליפול מידיהם ולהישפך. שואלת הגמרא, אבל לא דם התמצית מעורב בו. דם התמצית, הכוונה לדם ששוטט לאחר שחיטת הבהמה והוא פסול לזריקה. בדם שברצפה שבעזרה יש גם דם התמציס, שהוא מעורב בדם הנפש. ומכיוון שדם התמציס מרובה מדם הנפש של הקורבן, הרי דם הנפש בטל ברוב. הרי הדם שעל הרצפה שבעזרה הוא דם התמציס. והוא מרובה מדם הנפש. אז דם הנפש מתבטל. איך מועילה לו זריקת הדם? אומרת הגמרא, רב יהודה לתמי דומה דם התמציס דם מעל יהוא. רב יהודה אומר שדם התמציס הוא דם גמור. והוא קשר לזריקה. בטען יהיה דם התמציס בעזרה. אדם שאוכל כזית מדם התמציס בעזרה, הוא עובר בלב. שנאמר, על איזה לב הוא עובר? כי נפש כל בוסר דומוי בנפשו יהיו כל אורך לו ויקורס. הוא עובר בלב ולא בקורס. לא חייבים קורס, אלא רק על אכילת דם שהנפש יוצאת בו ולא על דם התמציס. רב יהודה אומר בי קורס, רב יהודה סובר שאדם שאוכל מדם התמציס חייב קורס. הנה רואים שלפי רב יהודה דם התמציס הוא דם גמור כדם הנפש. ממילא לשיטתו דם התמציס כשר לזריקה. שואלת הגמרא, ואומר רב לזר מוידה רב יהודה לעניין כפרה שאינו מחפר, שדם התמציס אינו מחפר, שנאמר כי אדם הוא בנפש יחפר, דם שהנפש יוצא בו, דם שהוא מקלח בשעת השחיטה מחפר. אבל דם שאין הנפש יוצא בו, כגון דם התמציס, שהוא יוצא לאחר השחיטה, אינו מחבר. ואם כן, דם הנפש בטל בדם התמציס שהוא פסול, אז מה יועיל מה שהוא ייקח? אז איך מותר לקחת כוס מדם התערובות שברצפת העזרה? אומרת הגמרא, אלא רב יהודה לתמי דומר אין דם מבטל דם. רב יהודה סובר ששני מיני דמים שהתערבו אינם מבטלים זה את זה, כיוון שהם מין אחד. ומין במינו יינו יבוטל. לכן, אדם הקשר לעולם אינו מתבצל בדם פסול, ובזריקת מעט ממנו יוצאים ידי חוי וזריקה.